Shalom. Welcome everyone to the Butterfly Effect. You're still at the right place. I'm still Tali Orad and I'm still speaking with special guests. Today I'm speaking with Maya Jacobs in Hebrew. Please check out our English version if you do not speak Hebrew. And if you do, welcome. You're in for a treat.
באנגלית אומרים throw away, אבל אין דבר כזה away. There is no away. וכל דבר שאנחנו משתמשים בו וזורקים עדיין נשאר פה.
This is the Butterfly Effect, a podcast that shows the big impact a small action can do. Tali Orad is talking to those special people that make a difference with nature and trees.
שלום חבר'ה, וברוכים הבאים לבאטרפליי אפקט, אפקט הפרפר. שמי טלי אורעד, ואני המנחה שלכם, או הפרפר במקרה שלנו. אני נורא נורא מתרגשת לפרק הראשון. יש פה איתי את מאיה יעקובס, מנכ"לית עמותת צלול, הארגון המוביל בישראל להגנת הים, נחלים ומים. מאיה מובילה את העמותה כ-10 שנים, במהלכן העמותה הובילה מאבקים וניצחונות היסטוריים, כמו סגירת מיכל האמוניה של חיפה כימיקלים, הפסקת הזרמת 5 מיליון טון בוצת ביוב מזוהמת לים בכל שנה ממתקני הטיהור השפכים של גוש דן. הם קידמו את חוק השקיות והמובילים של המלחמה בזיהום הפלסטיק החד פעמי. במקביל העמותה גם יוזמת שיתופי פעולה רבים לשינוי הרגלים, פועלת רבות בתחומי הסברה, שיתופי פעולה וקידום פתרונות למשברי אקלים והזיהום. למאיה עצמה יש 15 שנות ניסיון כיועצת תקשורת ואסטרטגיה. היא מגיעה עם רקע מקצועי ישיר, הן במגזר הציבורי, בו שימשה כדוברת בלשכת ראש הממשלה אהוד ברק, וכקצינת הסברה הראשית של הקונסוליה הישראלית בניו יורק, בתקופת האינטיפאדה השנייה ובמתקפת הטרור 9-11 על העיר. בעשור האחרון היא כמובן מובילה את צלול. ברוכה הבאה, מאיה.
איזה כיף להיות פה בפעם הראשונה שלך, ממש לכבוד הוא לי.
מדהים, מדהים מה שצלול עושה. התחלת כקצינת הסברה, אבל למעשה את ממשיכה להסביר, אבל הפעם פשוט נושא אחר.
כן, אני מסבירנית בסוף בנשמתי. מחפשת את הנושאים שאני הכי מתחברת איתם, ובעצם תמיד פועלת לעשות טוב, והתכנסתי לעולם הסביבה והאקלים, שבסוף זה הנושא הכי חשוב, הכי גדול. הסביבה והאקלים לא יודעים גבולות, לא יודעים הבדלים בין אדם לאדם, וכולנו פה ביחד בעניין הזה.
לגמרי. אז מה בדיוק אתם עושים? נגעתי ככה בכמה...
כן, אז אנחנו, כמו שאמרת, אנחנו קמנו להגנת הים, קמנו לפני 22 שנים, ב-99, כדי להציל את אלמוגי ים סוף מכלובי הדגים באילת, שהרגו את ריף האלמוגים, ואז גדלנו עם השנים, נלחמנו לצד לוחמי השייטת שנפגעו בקישון, להיות מוכרים מורעלי הנחל שהפך לסמל המוות, ובעצם פעלנו לאורך השנים גם לניקיון הנחל עצמו. אנחנו פועלים להפסקת זיהום משפחי תעשייה וביוב ומפלסטיק, זה בעצם הליבה של העבודה שלנו. ובשלוש השנים האחרונות, מאז שבעצם התברר שמשבר האקלים הוא הרבה יותר מהיר והרבה יותר דרמטי ממה שחשבנו, אנחנו לקחנו על עצמנו גם את המשימה הזו של העלאת המודעות הציבורית והשינוי הנדרש, הרחב מאוד מאוד שנדרש, כדי לעמוד במשימה של הצלת החיים כפי שאנחנו מכירים אותם. אז אנחנו עושים המון דברים, אנחנו בעיקר בליבה שלנו אקטיביסטים כועסים, אלה שעומדים עם הנבוט ואומרים קדימה תתחילו לעשות אחרת, אבל שיתופי הפעולה שלנו, אנחנו עושים אותם עם שלטון מקומי, עם עסקים, עם חברות, גם קצת עם השלטון הארצי, בעצם ממחישים לאנשים שאנחנו לא סתם צועקים, וככל שרואים את רמת המקצועיות והיסודיות שלנו בדברים שמסכימים עליהם, הרבה יותר קשה להם להתווכח איתנו על הדברים שבמחלוקת, וכך בעצם אנחנו הולכים ומקרבים יותר ויותר את כל הגורמים האלה לעזור לנו גם במאבקים נגד תעשייה מזהמת, בעיקר קידוחי גז ונפט בים, הדברים הכי הכי מסוכנים לבריאות האדם והטבע. וגם אחת המשימות שלנו מהשנה האחרונה בעיקר היא להמחיש לאנשים את הקשר בין בריאות הגוף והנפש שלנו לבין הים. אנחנו השנה, כשהייתה שנת קורונה ולא נתנו לנו להגיש את כל השנה אל הים, וכמה היינו זקוקים לים ולמרחבים, הבנו איך החיים מרגישים כשאין לנו גישה לים, ואנחנו מדינה בלי הנראה עם הרבה צרות, וכולם פה במתח ובסטרס ובדיכאון, ואו לוקחים ציפרלקס או גרס, והסם השלישי זה ים וטבע, כן. וזה היה, זה הסם החיובי שצריך לשמור עליו, ואם לא יהיה לנו ים יהיה פה רב אמר.
לגמרי. דרך אגב, לגבי ים, אז זה אחד הדברים ש, שאתם מתעסקים איתם, זה, זה פלסטיק ו, וניקיון של הים, וסתם כמה עובדות, כי אני שמחה שאת מתעסקת בלחנך, פחות אוהבת בקל, יותר אוהבת גזר, אבל נדבר על זה אחר כך.
אין מה לעשות, לפעמים צריך לתת גם מכות בטוסיק.
אז זהו, אז כמה עובדות למי שלא יודע. יש בערך 8 מיליון חתיכות או טונות של פלסטיק שמוצאות את עצמם בים ובאוקיינוס שלנו. ולוקח
מדי שנה.
מדי שנה, בדיוק. ולפלסטיק לוקח בין 20 ל-500 שנה להתפרק, שזה מטורף.
אבל לא, סליחה, המתוקה שלי. הוא לא הולך לשום מקום, הוא מתפרק לחתיכות קטנות וקטנטנות. אבל הוא לא נעלם, בדיוק... הוא הופך למיקרופלסטיק ולננופלסטיק.
נכון, וזה בדיוק, אני שמחה שאת אומרת, כי זה בדיוק מוביל אותי לדבר הבא, שאחד מתוך השלוש דגים שאנחנו דגים ואוכלים, או יותר נכון, אחד מתוך שלוש דגים בים מכילים פלסטיק. כך שהסיכוי שאנחנו אוכלים פלסטיק הוא מאוד 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 גבוה, כי מה שאת אומרת, הפלסטיק מתפרק לננופלסטיק והדגים אוכלים אותם, וזה בסוף מגיע אלינו.
הפלסטיק הוא כבר בתוכנו. היום המחקרים מראים שאין אדם על פני כדור הארץ כנראה, שאין בתוכו חתיכות של מיקרופלסטיק. מדברים על זה שהכמות המצטברת של המיקרופלסטיק היא שוות ערך למשקלו של כרטיס אשראי בערך. יש מחקרים מזעזעים שזה התחיל, את יודעת, התחילו את זה בתור קוריוז, עשו בדיקות צואה לאנשים, וגילו שלכולם, לכל הנבדקים, היו שריות של מיקרופלסטיק בצואתם, ולחלק היו כמה סוגים. המחקרים היותר מזעזעים היו כבר שמצאו שריות של מיקרופלסטיק גם בחלב אם, ואפילו בשיליה, ברחם של וואו. נשים בהיריון. זאת אומרת, זה ממש מרעיל אותנו משלבי היווסדנו, זה נכנס לחלק מהמערכת שלנו, זה רעל שעשוי מנפט, זה מרעיל, זה פוגע במערכת ההורמונלית, זה, מוליך, זה מוביל למחלות, וזה מכה... אחת המכות העולמיות הגדולות ביותר שישנן, נמצאו מיקרופלסטיק בטיפות גשם בהרי הרוקי ובקרקעיות האוקיינוסים הכי רחוק ממושבת אדם. זה באמת, באמת, אי אפשר לתאר כמה ש... הדבר הטוב הזה, זה כיף שיש כלים חד פעמיים וכל החיים האלה של אכול וזרוק ולא לזכור את זה. באנגלית אומרים throw away, אבל אין דבר כזה away, there is no away. וכל דבר שאנחנו משתמשים בו וזורקים, עדיין נשאר פה. עכשיו השאלה כמה זמן, ומה עושים איתו, ואיך מטפלים איתו, ואת כל הדברים האלה אנחנו עושים, אנחנו פועלים היום גם לקדם חלופות לפלסטיק, וגם לקדם את הטיפול המיטבי, וגם את המחזור המיטבי, כי כשאומרים לנו שיש מחזור, ושיש לנו פחים כתומים בלזרוק לפח הכתום, אז אנחנו כאילו מרגישים טוב עם עצמנו, אבל גם אף אחד לא יודע לאן הפח הכתום הולך, לא כל המחזור הולך, הוא בארץ, רובו הוא לא בארץ, ואז אנחנו מזהמים מדינות אחרות. זה עולם ענק, די משעמם לרוב האנשים, ולכן אנחנו פה כדי לוודא שזה קורה, אבל כולנו צריכים לשנות את ההתנהגות שלנו, ובעיקר להפחית את הכמויות של ההשפעה שאנחנו מייצרים, בין אם זה עשוי מפלסטיק, ובין אם זה כלים חד פעמיים מחומרים אחרים, כי אנחנו טובעים בהשפעה.
אז בואי נגעת באמת במה שאנחנו יכולים לעשות. אם מישהו מקשיב, חבר'ה, תודה שאתם מקשיבים, נורא מתרגשת. מה הבן אדם הפשוט יכול לעשות? כי כמו שאת אומרת, זרקנו לפח הכתום, ואנחנו מרגישים טוב שלפחות עשינו משהו, השתמשנו בפלסטיק, אבל עשינו משהו. מה השלב הבא שאפשר לעשות?
אז קודם, אז המדרג הוא קודם כל להפחית את הכמויות של הפלסטיק שאנחנו מייצרים קודם כל, זה להעדיף לקנות אוכל שהוא לא ארוז ולא מתועס, וטבעי ובצורתו הטבעית ככל האפשר. אחרי זה באמת זה לזרוק למחזור, גם אם אנחנו לפעמים דואגים שאולי המחזור לא אמיתי והוא לא מיטבי, עדיף עדיין לזרוק את זה לפח הכתום מאשר לפח הרגיל, ולהפחית את הכמויות שמצטברות באתרי ההטמנה, וגם להמחיש למקבלי ההחלטות כמה שיש ציבור גדול שהנושא הזה חשוב לו. ובנוסף יש בזה עוד המון המון דברים, אנחנו צריכים להסתכל בעצם, אנחנו פיתחנו מתודה שאנחנו קוראים לה 50 גוונים של ירוק, שבעצם אומרת שאת צריכה להסתכל על העולם במשקפיים סביבתיים וירוקים, ולהשתדל להיות ירוקה ככל האפשר כל הזמן, בכל דבר ודבר שאנחנו עושים בחיים שלו, יש לו אימפקט סביבתי. וזה כמו דיאטה וספורט שלא תמיד יש כוח לעשות אותם, אבל מבינים שאין ברירה כדי לשמור על הבריאות שלנו. אז אנחנו שומרים על הבריאות שלנו והגוף שלנו, וגם הבית שלנו זה כדור הארץ, וזה חלק מהבריאות שלנו והגוף שלנו גם. אנחנו חייבים לשמור על כדור הארץ כחלק מהשמירה על עצמנו וחלק מהשמירה על הילדים שלנו. ולכן גם אם אני בדבר אחד פחות סביבתית, אז אני צריכה לקזז את זה ולעשות דברים אחרים יותר, וזה נוגע להמון המון תחומים. זה נוגע בעצם מהצלחת שלנו, מה אני אוכלת, להעדיף להפסיק לאכול מזון מן החי. טבעונות בעצם היא פתרון, אחד הפתרונות החזקים והחשובים לנושא משבר האקלים.
ולמה?
כי כשאנחנו מדברים על בקר למשל, בעיקר בקר, קודם כל הם ידוע שפרות פולטות המון מתאן, מתאן הוא גז מאוד מסוכן לאקלים, הוא מסוכן פי 86 יותר מפחמן דו-חמצני, וכמויות השטחים הנרחבים שנדרשים כדי לגדל את המזון לבקר, ולגדל את הבקר עצמו, וכל המשאבים עצומים של מים ומרחבים ומזון וזיהום שנגרמים מכל קילו בשר, הם פשוט בלתי נתפסים. וזה יורד אחרי זה, ככל שאת יורדת בגודל בעלי החיים שאנחנו אוכלים, ככה ההשפעה שלהם הסביבתית קטנה. אבל ממש לאחרונה גם מתפרסם הסרט סיפיירסי, שאם עוד לא יצא לכם לראות את זה בנטפליקס, אני מאוד ממליצה. אמנם יש שם בעיות, אפרופו מה שדיברנו כרגע על הפלסטיק, אז הם כאילו מנסים להעצים את הבעיה שלהם, אז הם מקטינים את הבעיה של הפלסטיק אחד פעמי, אבל זה לא או-או, זה צריך להיות גם וגם.
כן.
ואז אנחנו מדברים על מה אנחנו אוכלים. אני דרך אגב לא צמחונית אפילו. אני, ככל שאני מדברת יותר, על זה שצריך להפסיק לאכול בשר, ככה בא לי יותר שניצלים והמבורגרים. ואז מה שאני עושה פה, שבמקום מיטלס מנדי, שאומרים לא לאכול פעם בשבוע בשר, אני אוכלת פעם בשבוע בשר, ואז בשאר הימים אני לא אוכלת, ואני מקטינה בצורה מאוד משמעותית, ועדיין אני יודעת שיש לי את הימים האלה, שאני יכולה ליהנות מהאוכל שאני אוהבת אותו, ועדיין לתרום לסביבה. אחרי זה שאלה על איזה כלי אני אוכלת, אני לא אוכלת בכלים חד פעמיים, כמו שדיברנו על הפלסטיק ועל ההשפעה שנוצרת מכלים חד פעמיים, אז צריך להפסיק להשתמש בכל סוגי הכלים החד פעמיים. תחבורה, תחבורה אישית, ציבורית, טיסות, בארץ זה פחות רלוונטי, כי אנחנו כמו באי ואנחנו תקועים פה וחייבים לטוס החוצה, אבל כשאנחנו בחול אז להעדיף רכבות על פני טיסות, להעדיף תחבורה ציבורית גם בארץ, למרות שהתחבורה הציבורית בארץ עדיין מאוד לא מוצלחת, אנחנו כולנו עושים מאמצים גדולים מאוד להשפיע מול הממשלה, לשפר את העניין הזה ולהשקיע יותר בתחבורה ציבורית מאשר ברכבים פרטיים. אנחנו מבזבזים ימים ושעות שמצטברים לשנים מהחיים שלנו בפקקי התנועה, זה גם פוגע במשק, בעצם מבחינת שעות העבודה למשק שהולכות לאיבוד, זה גם פוגע בבריאות שלנו מהשעות הרבות שאנחנו בפקקים המזוהמים, וזה גם מזהם מאוד מאוד את האוויר. כל מה שקשור לעולם הצריכה שלנו בכל התחומים, אופנה ופיצ'יפקס וכל הדברים שאנחנו קונים אותם, לחשוב 10 פעמים לפני שאנחנו קונים, אם אנחנו באמת רוצים את זה, אם זה עושה לנו טוב, צריך לתקן דברים. פעם לא, את יודעת, בשנים האחרונות לא הולכים לסנדלר כמעט ולתופרת ולחשמלאי, כי זורקים וקונים חדש. זה state of mind שצריך לשנות אותו. והקמצן שלה אתמול הוא הסביבתי שלה היום בעצם. וגם לחסוך בחשמל, לסגור מזגן, לחסוך במים, המים שלנו הם מותפלים, אז זה בעצם 75% מהמים שלנו מותפלים, אז זה בעצם מים חשמליים, ליד כל מתקן התפלה יש תחנת כוח, וכל פעם שאנחנו פותחים את הברז, בעצם אנחנו מפעילים חשמל, ואנחנו מייצרים פליטות לאטמוספירה. ויש עוד המון המון דברים, אבל...
אז זהו, האמת שזה מדהים, וזה די מתחבר עם מה שאמרת קודם, ה-50 גוונים של ירוק, כי יש המון המון דברים שאנחנו יכולים לעשות, ולמעשה את מראה שזה לא מקל כל כך, כי אם אני יכולה לחסוך כסף, אז למה לא? ואם אני יכולה לאכול קצת פחות בשר, אז זה אפילו טוב לבריאות שלי, כך שזה לא כזה נורא.
נכון, ואת יכולה גם להרוויח, להרוויח אפילו המון, כי היום אנחנו מדברים גם על המון עסקים חדשים, ומיזמים, וטכנולוגיות, ומדע, שפועלים ליצירת פתרונות, לבלימת משבר האקלים, ולהתמודדות עם החיים החדשים שכדור הארץ, החיים לא הולכים להיות אותו הדבר, אם אנחנו לא נעצור עכשיו מהר מהר את משבר האקלים, אנחנו נחיה בעולם הרבה יותר קשה לחיים בו, עכשיו עדיין אפשר לעשות את השינוי, אין עוד הרבה שנים לעשות את ההבדל הזה, אבל זה לא שיהיה חור שחור אחר כך ונגמר העולם, זה לא שאנחנו כולנו נעלם, אבל אנחנו נחיה בעולם הרבה יותר חולני, הרבה יותר חם ורותח, ויהיו בחלות חדשות, ובעיות רבות, שריפות ושיטפונות, ויוקר המחיה יעלה כתוצאה מזה. אנחנו בארץ עכשיו, מחירי פירות וירקות נהיו מחירים כמו זהב, קילו דובדבנים עולה 100 שקל ויותר, זה ממש מטורף, והסיבה לזה, חוץ מזה שרשתות השיווק הם חזירים, היא גם שלא היה לנו חורף. בעצם החורף שלנו הפסיק כבר בפברואר, התחיל האביב לפרוח במקום באפריל, הרי פסח זה חג האביב, וחסר קור לצמחים כדי בעצם להמשיך ולהתפתח, ואין מספיק פירות וירקות בתוצרת, ולכן המחירים שלהם כל כך יקרים. ואנחנו מדינת החביתה וסלט, וחייבים להיות מסוגלים להמשיך לחיות על הדברים האלה. זה הדבר הכי בריא, זה הדבר הכי נכון. יש המון דברים שצריך ואפשר לעשות, ואנחנו בצלול בעצם מנסים לעזור לכמה שיותר אנשים למצוא את מקומם בעולמות החדשים והמתהווים האלה, כדי לעשות טוב לכולנו.
יש גם פתרונות טכנולוגיים שאת רואה? בתור מדינת הסטארט-אפ?
יש המון. אנחנו, קודם כל, כל מה שקשור בנושא טיפול במים, ישראל היא מובילה עולמית, בין אם זה בנושא של מחזור מים, ובין אם זה בנושא של טפטפות למשל, שזה חקלאות חכמה, אבל יש עוד המון המצאות שצריך להמשיך ולפתח אותן. יש טכנולוגיות לטיפול בפסולת ובמחזור מיטבי, כי אנחנו צריכים לוודא שכל הטכנולוגיות שאנחנו ממציאים לנו לחיים שלנו, לא ירעילו אותנו גם ולא יהרגו אותנו גם, אבל הטכנולוגיות היום באמת נותנות מענה לאינסוף דברים, גם בחקלאות וגם בטיפול במים וגם בצמצום אנרגיה וצמצום זיהום, ועדיין יש בלי סוף דברים שצריך להמשיך לפתח ולהמציא, ומכון ויצמן והטכניון וכל האוניברסיטות עדיין לא מספיק שם, הם מתחילים להתקדם ולדבר על זה יותר ויותר, אבל יש כל כך הרבה דברים שצריך לעשות.
לגמרי. דרך אגב, בנוסף לפלסטיק, אתם מתעסקים בשימור של ריף האלמוגים באילת, שאחד הדברים המדהימים הוא שהשונית שם היא בין הבודדות בעולם שלא מושפעות מכדור הארץ, מההתחממות של כדור הארץ.
נכון.
את יודעת למה?
יש להם איזשהו חוסן גנטי ייחודי שהופך אותם עמידים בגלל איזשהו משהו פרה-היסטורי בעידן הקרח, איכשהו נדדו לצפון ים סוף. בעצם מה שקורה זה ש הטמפרטורות של המים הולכות ועולות, ואלמוגים הם צמח, הם יצור, הם יצורים חיים, והם מתבשלים למוות, זה נשמע נורא, וזה באמת מזעזע, ואנחנו רואים את התופעה של הבליצ'ינג, וההלבנה, והאלמוגים מתים בעצם, נשארים השלדים שלהם, אבל כל החיים שהיה בהם, והיצורים החיים שהיו בהם, וכל העולם הסביבתי הענק והמדהים של בעלי חיים, שזה בעצם יערות הגשם התת ימים, והם הולכים ונעלמים, וזה באמת קורע לב. ואצלנו זה עדיין קיים, אבל אצלנו רוצים להפוך את ים סוף למסלול נפט מרכזי, ואת צפון ים סוף, את מפרץ אילת, הולכים להפוך לעיר נפט, שהסיכוי שלה לשרוד את זה הוא אפס, כי אין מוכנות בכלל לחירום, ומהמשרד להגנת הסביבה אומרים שבכל פעם שנכנסת מיכלית כזאת של 250 אלף טון נפט למפרץ, הם בפאניקה, כי אין להם איך להתמודד עם הדבר הזה, וחברת קצא, שהיא חברה ממשלתית ישראלית, והיא זאת שמעבירה את זה, שמקדמת את זה, היא חברה שנהנית מחסינות בפני שקיפות ומשיתוף ציבור, והם לא מספרים את האמת על שום דבר, הם באמת מהחברות הגרועות ביותר שאי פעם קמו במדינת ישראל, מבחינת ההתנהלות שלהם וחוסר היושרה שלהם, והאסונות טבע שהם גרמו להם. זו חברה בעצם שהייתה חברה ישראלית איראנית בעבר, קראו לה קו צינור אילת אשקלון, היא העבירה נפט איראני בין אילת לאשקלון, ובעצם השמידה כבר בעבר, בשנות ה-70, היא גרמה לכמה אירועי זיהום מאוד מאוד חמורים לאלמוגים, ומה שיש לנו היום בים סוף, לא דומה בכלל למה שהיה פה פעם, בשנות ה-70 ותחילת שנות ה-80, ובשנים האחרונות הם שינו את שמה, הם עכשיו קו צינור אסיה-אירופה, אבל אותו צינור ישן ורקוב של 40 שנה, הוא עדיין זה שמעביר את הנפט, מאילת לאשקלון, ויוביל מאות מחליות, כ-120 מחליות בשנה יגיעו לאילת ולאשקלון בשביל הדבר הזה. אנחנו חטפנו זיהום זפת היום ונורא בחופים שלנו בפברואר השנה. זה היה ממש פרומו והזעקת אזהרה למה שצפוי לנו, אם זה לא יהיה נפט, אם זה לא יהיה זפת, אלא זה יהיה נפט, זה לא משהו שאפשר לעצור בידיים ולנקות. היו לנו 12 אלף איש מדהימים שיצאו לחופים כדי לנקות בהתנדבות את החופים שלנו. זה לא משהו שנוכל להתמודד איתו באותה צורה שהתמודדנו עם הזפת. זאת תהיה קטסטרופה לא רק לחופים ולסביבה ולבעלי החיים שבים, גם בים התיכון יש דולפינים וצבי ים ותמנונים וקרישים והמון המון המון בעלי חיים. כאילו זה מחוויר מול אילת, אבל עדיין. אבל גם ההתפלה וגם לסחר ימי שאסור להמשיך לעשות אותו כשיש ים מזוהם, וזה בעצם מיליארדים למשק שיגולגלו אל הציבור. יש גם עוד סיכונים של קידוחי גז ונפט מועצמים שהולכים להרים פה, להפוך את כל הים התיכון שלנו למסננת של המון המון קידוחי גז ונפט בים. משרד האנרגיה גילה פתאום, עכשיו הוסר האמברגו הערבי, אחרי כל שכך הרבה שנים של מאבק וקונפליקט שהיה לנו עם מדינות ערב החזקות והעשירות של הנפט, עכשיו יש שלום עם איחוד האמירויות, ומדינות ערב מתחילות לקדוח פה, ובעצם יהרסו אותנו, יהפכו את ישראל לאפריקה, מבחינת זיהום הסביבה, ומבחינת החולי, וצריך לעצור את זה.
אז באמת, מה המכשולים שאתם נתקלים בהם, כשמנסים לתקן? כי הרי זה הגיוני, שאם עושים כל כך הרבה נזק, זה ברור שצריך לעשות משהו, כמו שאת אומרת, שתהיה אופציה במקרה שמשהו קורה לטפל בזה, או להגביל את הכמויות של הקידוחים.
יצחק רבין, זיכרונו לברכה, הייתה לו אמירה כזאת שהוא מקדם את השלום כאילו שאין טרור, והוא נלחם נגד הטרור כאילו שאין שלום. וזה מה שאנחנו עושים במאבק שלנו, כי מבחינתנו קודם כל צריך לבטל את הפרויקט של קצא, את הרחבת הפעילות הדרמטית הזאת, וצריך לבטל את הכוונה של קידוחים מסיביים כל כך בים התיכון. זה הכל נועד לייצוא, זה לא בשביל המשק הישראלי. רוב הכסף של הייצוא ילך לחברות ולא למשק הישראלי. ואנחנו הקמנו קואליציה, יש 25 ארגוני סביבה, קוראים לזה Save Red Med, Red ים האדום, Med זה קיצור של ה-Mediterranean Sea, שני הימים שלנו בסכנה קטסטרופלית, אני מזמינה את כולם להצטרף, זה הולך להיות המאבק הסביבתי הכי גדול שהיה פה, אסור לנו להפסיד במלחמה הזאת, אם אנחנו נפסיד במלחמה הזאת, אז באמת אין מה להמשיך להילחם על המדינה הזאת כל כך, כי ישראל בלי ים, בלי אילת ובלי חובי הים, מה נשאר פה? באמת.
שמש, דרך אגב שמש.
הרבה שמש.
למה אנחנו אז לא רואים יותר מושבות של קולטי שמש לחשמל, או למה אין יותר אנרגיה ירוקה סולארית, או בינת רוח, כל מיני דברים אחרים כאלה?
גז, הם קוראים לו גז טבעי, אבל גז הוא לא יותר טבעי מנפט או מפחם, וזה פשוט שיווק גאוני של חברות הנפט, גם בחול קוראים לזה natural gas, והיו צריכים לקרוא לזה גז מתן, וכמו שאמרתי, גז מתן הוא גז מאוד מסוכן לאקלים, פי עשרות מונים יותר מסוכן מאשר פחמן דו-חמצני, ובעצם הוא פולט כמויות אדירות של מתן מכל שלבי מההפקה והחיפוש והשימוש בו וכו', וצריך להפסיק את השימוש בו, ובכל העולם עושים מאמצים עילאיים להפסיק להשתמש בו, וממש בימים אלה מקדמים את קידום של 70% מהאנרגיה הישראלית לגז, שזה אנרגיות העבר. אנחנו נשקיע טריליונים, מיליארדים, הגזמתי טריליונים, אין לנו טריליונים, מיליארדים מכספי הציבור, בין אם זה במיסים ובין אם זה בחסכונות שלנו, בגופים הפיננסיים והמוסדיים, במימון התשתיות האלה, ואנחנו לא שמים את מספיק כסף בגז, זה בדיוק העניין, את צודקת מאוד, משרד האנרגיה מפריע לזה, רשות החשמל מפריע לזה, חברת חשמל מפריע לזה, אלה מאבקים שאנחנו מובילים אותם, זה חלק מהעבודה שאנחנו עושים, להשפיע על מקבלי החלטות, לשנות את המדיניות, לשנות את המציאות.
ואז מה, קולטי שמש?
כן, זה פאנלים סולאריים, צריך לעשות אותם, אנחנו לא רוצים לעשות את כל המדינה, את השטחים הפתוחים בפאנלים סולאריים, אנחנו רוצים להגן על הטבע, בעלי החיים צריכים שיגנו גם עליהם, אבל אפשר לרשת את, טורבינות רוח הם גם בעייתיות בארץ, כי אנחנו במסלול נדידה ראשי של ציפורים, ובעלי כנף נשחטים על ידי טורבינות רוח, זה גם הטלפים, זה גם ציפורים, זה סיפור מאוד כואב, טורבינות רוח בישראל. מה שצריך לעשות, זה לעשות המון המון פאנלים סולאריים, מעל חניונים, מעל בתי קברות, מעל כל שטח ציבורי פנוי, מעל קניונים, כל המדינה, כל הגגות של המדינה צריכים להיות עם פאנלים סולאריים. יש היום, כבר היום, אם אנחנו היינו עושים מהלך כזה, נחוש ונחרץ, אפשר את כל תצרוכת היום שלנו, משך שעות היום, ואת ימי הקיץ, ימי השמש, הם רובם, גם בחורף יש פה שמש, לעשות על גז, על שמש, ואת הגז להשתמש בו בתור מה שעושים איתו בלילה, כשיש פחות דרישה וצורך, ובימי הערפל והגשם המעטים שיש לנו כאן, ואז את כבר משנה דרמטית את תמהיל האנרגיה, ואת הופכת את זה, במקום שאנחנו נהיה רק 30% אנרגיה מתחדשת ו-70% גז, אנחנו נהיה 70% שמש ו-30% גז. וזה מאבק מאוד גדול שלנו בארגוני הסביבה כדי לקדם את זה.
בהחלט. עכשיו, באחד הרעיונות אמרת שאם עוד 5 שנים לא משתנה כלום, את אורזת מזוודה ונוסעת לטייל להגיד שלום לעולם. אנחנו שם? או ש...
לא, אנחנו לא שם. עובדה שאני לא נוסעת. לא, מה שאני אמרתי בעצם זה שיש לנו 5 שנים לשנות את המדיניות. אם המדענים אומרים שיש לנו 9 שנים כבר בקאונטדאון לדדליין, שאחריו כבר אי אפשר יהיה לתקן, אנחנו כבר 4 שנים תכלס מאז הרעיון שנתתי, של לקבוע את המדיניות ולהסיט את האונייה מהדרך שהיא נוסעה, אנחנו שתים אל הקרחון, אנחנו לא רוצים להיות כמו הטיטניק, אנחנו רוצים לנצח, אנחנו רוצים להציל את עצמנו ואת הילדים שלנו, ואפשר לעשות את זה, זה הדבר. ואז אני לוחצת בכל הכוח, אני נלחמת בכל החזיתות, אני נמצאת גם בהסברה וגם בשינוי וגם במלחמות וגם בשיתופי פעולה, כי חייבים לפעול בכל החזיתות במקביל, צריך לעשות שינוי רדיקלי, ענק, 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 כדי להצליח. זה לא דבר קל. אבל אם אני אראה שבעוד 4-5 שנים אני לא מצליחה לעשות את זה, אז סימן שהפסדנו תכלס, כאילו כבר לא יהיה לנו סיכוי לשנות.
אז א', אני מקווה, אני מקווה שזה לא יקרה, ואני גם מקווה שאנשים יצטרפו אלייך ולא תצטרכי לעשות את זה לבד.
אני לא לבד, יש איתנו תנועה סביבתית הולכת בגדלה, אבל באמת צריך את כולם. כולם צריכים להיות בזה, ויש כל כך הרבה דברים שלכל אחד יכול להיות בעולמות התוכן שלכם, למצוא בעבודה שלכם, אנחנו נעזור לכם לעזור לעשות יותר טוב.
ואני אשאיר את הפרטים למטה בפוטנוטס, כך שתוכלו למצוא את מאיה ואת עמותת צלול ואת הכל שמה. מי שלא שמע אף פעם את הפודקאסט, אז הפודקאסט בדרך כלל מתחבר לעצים ולאיכות הסביבה. את פעם אמרת שאת לא מחבקת עצים, וגם אני לא הייתי כזאת עד שהבנתי שזה נותן לנו כל כך הרבה העצים האלה. זה לא שאני הולכת ומחבקת אותם כל יום, אבל אני מעריכה את מה שהם נותנים לנו. וזה אולי לפעם אחרת. יש לך עץ אהוב?
קודם כל, היום אני כבר כן מחבקת עצים. אני לא הייתי, כשלא הבנתי כמה עצים הם חשובים, וכמה שהם מורידים טמפרטורות, ומורידים זיהום, ומייצרים חמצן, ומייצרים בריאות. הם בעצם יצרני הבריאות הכי גדולים שיש, בגלל זה אסור להמשיך ולהוריד 10,000 עצים, כמו שמורידים בארץ בלי שום הבחנה, כי נוטעים את העצים הקטנים במקומם, זה נחמד, אבל זה ייקח להם 10 שנים עד שהם יהפכו לרלוונטיים ומשמעותיים במקום העצים הגדולים שמורידים, ולכן צריך לשמור על העצים הגדולים.
דרך אגב, רק שאנשים ידעו זה שכשמורידים עץ, כל מה שהוא קלט מהסביבה חוזר בחזרה ברגע שהוא ירד.
נכון, יו, אימא לסזבה, נכון, לא אמרתי את זה אף פעם, וזה נכון. וככל שיש יותר שריפות בעולם, אז גם אנחנו רואים שזה כלים שנעלמים לנו. וביפן יש תרבויות, יש תרבות שלמה של אמבטיות עצים, אומרים שככל שאתה בסטרס יותר, ככה אתה צריך לשבת יותר זמן ביום מתחת לעץ, אתה צריך כל יום להיות לפחות 30 דקות ביום, ואם אתה בסטרס ועסוק אתה צריך יותר, כי זה בעצם משפיע לטובה על הגוף שלנו, ולא סתם ילדים וקשישים בעיקר צריכים שטחים פתוחים ועצים ופארקים, וזה עוד דבר שאנחנו נלחמים למענו, זה לשמור את הדברים האלה בתוך הערים שהולכות ונבנות. העץ האהוב עליי הוא צאלון. אני מתה על העצים האלה, הם עצים גדולים ורחבים ואקספרסיביים, ויש להם פריחה רחבה כזאת, אדומה, מהממת. יש לי בשכונה כמה עצים כאלה, ואני ממש כל פעם כשהם בשיא פריחתם, זה מרומם לב ונפש, והענפים שלו, האבותים הם כמו יצירה וריקוד ו... הבן זוג שלי אומר שצריך על אחד העצים להביא תיירים מכל העולם לראות אותו כמה שהוא יפה. לא, באמת, יש, זה באמת, זה מקסים.
מקסים, מקסים. מאיה, המון המון תודה, תודה שהצטרפתי לה היום.
תודה, תודה, תודה. היה ממש כיף, ואני באמת מזמינה מכל הלב. יש ים של דברים שצריך לעשות, הזמן קצר והמלאכה מרובה.
אכן, זמן קצר והמלאכה מרובה. תודה לכולכם שהצטרפתם, פרק הראשון בעברית, פרק בונוס שלנו. אם אהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנים ללחוץ על לייק או סאבסקרייב או שר או כולם ולשתף ולשמוע עוד. כל פעם אני מדברת עם מומחה אחר בנושא אחר, בדרך כלל באנגלית. אז באמת תודה, וחשוב שתזכרו, כולנו יש אפשרות להשפיע, גם אם זה הדבר הכי קטן. אנחנו כולם יכולים להיות פרפרים. תודה.
And that's all for this episode. Thank you for joining us today. Please subscribe to hear more of our stories of change.